השם, אני חושב שאת הט"ו בשבט שתמיד חל סמוך לשבת שירה, יש עוד מקומות, בואו, אין שם עוד כיסות? עודד, יש שם עוד כיסות שם לכל הנכנסים? הצטרפו הנה, בסדר? אופיר, או. אני חושב שאת הט"ו בשבט הראשון, ככה עם עצים ופירות ותמרים, חגג עם ישראל, זה לא היה ט"ו בשבט אז, אבל זה בשבת שירה היה. זה היה בפרשה שלנו, לא יודע אם שמים לב, אבל תמיד סמוך לשבת שירה, לפעמים לפני, לפעמים אחרי, אבל תמיד סמוך ככה לאזור הזה של פרשת בשלח ושירת הים. אנחנו מגיעים לט"ו בשבט. יום טוב מיוחד מאוד מאוד. ובשבת של שירה היה אירוע גדול מאוד, אירוע של ט"ו בשבט. האירוע הזה, זה הפסוקים שהבאתי בדף שלפנינו. הדף היחיד שאני רוצה ככה שנלמד טיפ-טיפה, ואחרי זה ניכנס לשבעת המינים. עוד לפני שניכנס גם לדף וגם לשבעת המינים. כשאנחנו מדברים על פירות שנשתבחה בהם ארץ ישראל, אז יש שני מושגים שנקראים ארץ של הקדוש ברוך הוא. יש את ארץ ישראל, שהיא ארצו של הקדוש ברוך הוא. והיא כוללת את הארץ שלמטה ואת הארץ שלמעלה. כמו שיש ירושלים למטה וירושלים למעלה. כמו שיש בית המקדש למטה ובית המקדש למעלה. מכון לשבטך. ויש גם עוד מושג שהקדוש ברוך הוא קורא לו ארץ. כולנו, כל אחד מאיתנו נקרא על ידי הקדוש ברוך הוא ארץ חפץ. כי תהיו לי אתם ארץ חפץ. וכל יהודי נמצא הרצון, נמצא החפץ של הקדוש ברוך הוא. ואתם תהיו לי, כך הנביא במלאכי, ארץ חפץ, נאום השם. זה לא מדבר שם על הארץ. אז נדבר על כל אחת ואחד מאיתנו, על כל ילדה ועל כל ילד ועל כל זקן ועל קרוב ועל קרוב פחות כביכול, ועל רחוק ועל רחוק פחות. כל אחד הוא ארץ חפץ של הקדוש ברוך הוא. טוב, אז נדבר על זה עוד מעט, אבל בארץ חפץ, אתם יודעים, בארץ, באדמה, נמצא כל הרצון, כל החפץ של הקדוש ברוך הוא. כשחקלאי נוטע בארץ, אז הארץ הזאת היא ארץ חפצו. אם הוא רק ידע לחרוש ורק ידע לזרוע, וואה, מה שאפשר למצוא בתוך הארץ. זה נראה סתם חפץ. תמיד אהבתי את המילה הזאת, חפץ. חפץ בתור שם תואר זה סתם חפצה. חפץ. וחפץ בצעירי זה הרצון הכי 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 עמוק שיש. מה יותר חפצה מחתיכת אדמה? זה הכי חפצה שיש, זה הכי אדמה, זה הכי סתם. אדמה. תניח אותה סתם, זה בסיס לקוצים ולכמשונים ולמזיקים. אבל אין עוד דבר בעולם שיכול לבטא את החפץ יותר ממה שיש בתוך הארץ. כל מה שאתה רוצה לגדל, כל הפירות שאתה רוצה להצמיח, כל החלומות שאתה רוצה שיחנתו, כל הכוחות שמתרוצצים ארץ, מלשון התרוצצות, מלשון ריצה, מלשון רצון. ארץ זה לא רק רצון. ארץ זה איזו התרוצצות אדירה. אתם יודעים מה קורה שם בארץ הזאת למטה? אתם יודעים, הבעל שם טוב אומר שכשמדברים על ארץ חפץ ויושבים בט"ו בשבט, ככה עם כל הפירות ועם כל השמחה, נו, אז חושבים על פירות וחושבים על אילנות, חושבים על חיטה, שעורה, תבועה, ירקות. אמרתי אתמול לחבר'ה, בדור שלנו אנחנו הרי דור של בעלי תשובה, ובדור שלנו, אתם יודעים מה זה בעלי תשובה? תשובה גילה שבארץ יש גם הרבה הרבה נפט. גדולה תשובה. גדולה, גדולה, גדולה תשובה שמגעת עד כיסא הכבוד. אתם יודעים מה שיש בתוך הארץ? אתם יודעים כמה אבנים טובות, אתם יודעים כמה מרגליות. אבל הישראלים היום אומרים, אל תחפור. לא תחפור, איך תגיע? אל תחפור, לא תחפור. לא תחפור, תקבל מקסימום פטרוזיליה. וזה גם טוב. אבל תחפור, אבל צריך לדעת איך לחפור. אתם מבינים מה זה שהקודש ברוך הוא חופר בארץ הזאת שלו? אתם מבינים מה זה שאתה ואני ואת ארץ של הקודש ברוך הוא? חורש, זורע, ובעיקר, בעיקר, בעיקר, מי שמכיר חקלאים אמיתיים, בעיקר מאמין באדמה שלו. איזה אמונה. איך הוא מלטף את האדמה, איך הוא שר לעצים. מכיר את יעקב? איך הוא יודע לנגן עם העלים. איזה אמונה יש לו באדמה הזאת. מי שלא מאמין באדמה הזאת, סתם. אבל מי שמאמין באדמה הזאת, אתם יודעים איך הקדוש ברוך הוא מאמין באדמה הזאת? אדמה סתם, חפצה. ארץ חפץ. אז אנחנו עוד נגיע עוד מעט לארץ. חשבתי פעם שאולי זה מופיע כבר בספרים קדושים. שפעמיים הופיע ארץ בשבעת המינים. ואולי גם בתוך כל הסיבות הנוספות, כי בארץ יש את שתי הנקודות שדיברנו. יש בה את הירקות ואת הפירות ואת האילנות, ובמעבה האדמה יש בה את כל מה שאתה לא יודע שיש. וככל שאתה יודע יותר ויותר ויותר להיכנס פנימה למעבה האדמה, אתה מגלה שבכלל כל האדמה הזאת היא רק כיסוי של משהו. יש כאן בטח דוברי הרבה שפות. איך אומרים יבשה בשפות אחרות? קונטיננט, נכון? That's in English. שאלתי אותך פעם, דניס, בצרפתית, מה זה יבשה? איך? קונטיננט. טוב, זה הכל אותו דבר, זה רק עם הסיום הנכון. אני לא יודע מה זה קונטיננט, וגם לא זוכר את השורש לקונטיננט, אבל בטוח שאין הכוונה למשהו שהוא יבש. נכון? זה לא, אף אחד לא אומר יבשה, dry. נכון? יבשה. יבשה, יבשת. יבשת אסיה, יבשת אמריקה. יבשה זה אזור. ובעברית, ויקרא אלוקים ליבשה ארץ. אתם יודעים מה זה אצל הילדים יבשה? ייבשת אותי. אתם מבינים מה זה ייבשת אותי? ייבשת לי את הצורה. ייבשת אותי לגמרי. ורק כשהקדוש ברוך הוא ייבש את היבשה, כלומר, עשה ימים, ובין הימים יש יבשה, ויקרא אלוקים ליבשה ארץ, ולמקווה המים קרא ימים, לא ים, לא ארצות וים. הימים זה האמבטיות באמצע. ים זה לא מים. ים זה פיילה שבתוכה יש מים. זה לא כל כך פיילה, מי שנמצא ליד הים התיכון. אני ליד הכינרת, אז זה יותר מזכיר לי פיילה. כל אחד עם האסוציאציות שלו. אבל ים של שלמה במקדש זה הכלי שבתוכו מרוכזים המים. לכן ברבים זה ימים. כמו שהיום זה הכלי שבתוכו נמצא הזמן, ולכן ברבים זה ימים. וכל העולם היה מים. וכל בוקר כשאתה קם ואתה מוריד את הרגליים על הרצפה, אם היינו מברכים על פי הסדר שהרמב"ם אומר את הברכות, אז כשאנחנו עושים ככה ברצפה, היה צריך לברך רוקה הארץ על המים. כאילו אומרים ליהודי, תחשוב, תחשוב, תיזהר, זה היה יכול לשקוע. תעשה חלש, כי זה יכול להיות רטוב. מישהו ייבש לך פה את השמו שטיח, כדי שתוכל להוריד את הרגליים עם נעלי בית, שיהיה נוח. ברוך אתה השם, ששם רקע, רוקה הארץ על המים. סידר לי מקום מיובש ממים. בעברית אחרת, היבשה היא לא חפצה. היא מים שהקדוש ברוך הוא ייבש אותם כדי שאתה תוכל לזרוע בהם, והמים שמתחת יצמיחו ויגלו שהיבשה היא ארץ. אין יבש. אין סתם. וליבשה קרה ארץ. ואתם תהיו לי ארץ חפץ, ארץ חפץ תהיו לי. כל יהודי זה הארץ שזה לפעמים נראה מיובש. כשאני מסתכל במראה זה נראה מיובש מאוד מאוד. אבל זה הארץ חפץ שלו. ואם אתה לא לגמרי מאמין בארץ הזאת, זה בסדר. אבל רק תזכור, זה מחלוקת הפוסקים. הקדוש ברוך הוא מאמין בארץ הזאת, זה הארץ חפץ שלו, ואתה לא כל כך. יש כללי פסיקה. כשיש מחלוקת בינך לבין הקדוש ברוך הוא, צריך לראות לפי מי קבעו שצריך לפסוק. אז זה... אז לכל זה נגיע עוד מעט כשנברך ונשיר, זה הכל היה רק הקדמה להקדמה של שנייה אחת. אני רוצה להתחיל את הכל בט"ו בשבט הראשון, שלא היה בט"ו בשבט, אבל אז הגיעו למים ולתמרים, נכון? למים ולתמרים. אז נסתכל שנייה בפסוקים, הם פסוקים נפלאים. ותיקח מרים הנביאה, אחות אהרון את הטוף בידה, ותצאנה כל הנשים אחריה בתופים ובמחולות. ותען להם מרים, נו, איך עושים את זה? בעלי קריאה, נו. שירו להשם, כי גאו גאה. בערך. סוס ורוחבו רמה וים. זה נגמר בניגון יפה מאוד. ויסה משה את ישראל מים סוף. זה כבר ניגון פחות יפה. ויסה משה את ישראל מים סוף. וייצאו אל מדבר שור. וילכו שלושת ימים במדבר ולא מצאו מים. טוב. אני רוצה לחשוב לרגע אחד באמת ככה, ממש דקות בודדות בזה, ואז ככה נתוועד בשקט עם הברכות. וילכו שלושת ימים במדבר ולא מצאו מים. רש"י בצדק לא מאיר כאן שום הערה מבחינת הפשט, כי הכל מסודר. אתם יודעים שחז"ל אומרים שאין מים אל התורה, ובהלכו שלושת ימים במדבר ולא מצאו מים. הכוונה היא שהלכו שלושה ימים במדבר ולא מצאו את התורה שהיו צריכים למצוא. ואז אתם יודעים שמהמדרש הזה יש הלכה שכולנו מכירים אותה. הלכה מאוד חשובה, זה גמרא. זה גמרא בבבא קמא. מזה לומדים קריאת התורה בשני וחמישי ושבת. מהסיפור הזה. והלכו שלושת ימים במדבר ולא מצאו מים, ואז עמדו נביאים שביניהם ותקנו להם לישראל שלא יעברו שלושה ימים בלא תורה. ולכן תקנו קריאת התורה שני, חמישי ושבת. רש"י כדרכו, שמלמד אותנו פשוטו של מקרא, לא מביא את זה וגם לא צריך להגיד את זה, כי זה לא קשור לפשט וגם אין פה שום בעיה בפשט. למה להגיד שמים פה זה תורה? יהודים הלכו והגיעו למדרגת האמונה הכי גבוהה. נכון, פילי פלאות. כולנו תמיד רואים את הפער בין איפה שהם היו לאיפה שהם הגיעו. אבל מה רוצים? היית בים סוף וראתה שפחה לימה שלא ראה יחזקאל הנביא, ושירו להשם כי גאו גאה. עכשיו אתה הולך שלושה ימים ואין מים, אז אתה צמא או לא צמא? מה זה קשור אחד לשני? אתה יודע את כל השס, אחורה וקדימה, אבל אתה צמא, נו. גם נביאים צמאים. מה הבעיה? מה קרה? רש"י בעצם אומר, נראה אותך הולך שלושה ימים במדבר, ואומר לי שהפשט שמים זה תורה. פשוט פשט, מים זה מים. וסר, מים. טוב, אבל בוא נראה אם זה ממשיך כך. ויבואו מראתה, ולא יכלו לשתות מים ממרה, כי מרים הם. על כן קרא שמה מרה. גם שם רש"י לא אומר שום דבר מהותי לענייננו, הוא מסביר מראתה כמו למרה, הוא מסביר או-הו, ויבואו מראתה ולמרה, בסדר, גם פה רש"י לא, הנה. וילונו העם על משה לאמור, מה נשתה? וילונו העם על משה לאמור, מה נשתה? טוב. ויצעק אל השם, אגב בפשטות, זאת תביעה צודקת או לא? יש איזושהי בעיה במה שהם ביקשו? שום דבר. עוד מעט נדבר על העניין של איך, במה. הם ודאי ביקשו דבר אמיתי, הם ביקשו דבר נצרך, אין כאן שום בקשה למשהו ש... עוד רגע הם יגידו, בשבטנו על סיר הבשר, באוכלנו לחם לסובה, הם בכלל לא שם. הם לא יושבים, לא מבקשים, לא בשר, ולא... מים! מים לשתות. ויצעק אל השם, ויורהו השם עץ. וישלך אל המים וימתקו המים. אתם זוכרים שמקודם כשהתחלנו לשיר משהו ככה של ט"ו בשבט, אז שרנו שבתורת השם, נכון? והיה כעץ שתול על פלגי מים. כל העניין זה המים שבתוך הארץ. חכו, תראו את ט"ו בשבט של הפרשה. ויצעק אל השם ויורהו השם עץ וישלך אל המים וימתקו המים. בסדר? אז המים מתוקים, וזה נס גדול מאוד. שם שם לו חוק ומשפט, ושם ניסהו. זה לגמרי לגמרי לא מובן. איזה חוק? פשט, פשט. אנחנו רוצים ללמוד פשוטו של מקרא. איזה חוק? איזה משפט? מה זה קשור לזה שלא היה מים? מה נכנס פה פתאום? מה רוצים פה? שם שם לו חוק ומשפט, ושם ניסהו. מה הניסיון? שאין מים אני כבר יודע, אז מה ניסהו? מי ניסה? מי ניסה? מה ניסהו? את מי ניסו? את העם כנראה. אז אם ניסו את העם, אם הניסיון הוא שמנסים את העם, אז בסדר, נו, אז מה ניסהו? בזה שלא היה מים? ניסהו את... לא מובן מה כתוב פה. זה קשה מאוד. ויומר, ועכשיו בכלל נראה לא קשור, אם שמוע תשמע לכל השם אלוקיך, והישר בעיניו תעשה, והאזנת למצוותיו, ושמרת כל חוקיו. כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך, כי אני השם רופאיך. כשהיינו ילדים הייתה דודה בשכונה שהייתה מברכת את כולם רפואה שלמה. אמרנו לה שאנחנו בסדר והכל בסדר, תהיו בריאים, העיקר הבריאות, רפואה שלמה, אני זוכר. מה, זה נהדר. באמת, אני היום כבר מבין למה צריך לברך שכולם יהיו בריאים. באמת, צריך להזדקן קצת. מה זה קשור? איזה מחלה? היה וירוס? מה היה פה? על מה מדובר? מה הקשר פתאום לאם שמוע תשמע בכל השם אלוקיך והזנת למצוותיו? זה נשמע יותר פתיחה למעמד הר סיני. מה הולך פה? קוראים את מראה וממשיכים, אני לא מבין מה קורה פה בכלל. בפשט, מה קורה פה? מה? ויבואו אלימה, ושם 12 עינות מים, ו70 תמרים, ויחנו שם על המים. אלים, אלימה, אלים, זה תחנה מאוד מעניינת. אלים זה תחנה מרתקת. מה עשו באלים? יש איזשהו סיפור שקרה באלים, בים סוף אנחנו יודעים, בהר סיני אנחנו יודעים, בסוכות, באיתם. מה עשו באלים? נו, מה עשו באלים? מה? חנו, נכון? כמו בפונון, בדבלתיימה, בעציון, אתם יודעים, יש 42 מסעות. חשמונה, יש 42 מסעות. מה היה באלים? מה עשו שם? חנו על המים. טוב. ומה היה באלים? זה מרתק. כאן עוד מסופר שכשהגיעו לאלים ראו 12 עינות מים ו70 תמרים. אז מה? אז מה? דרך אגב, במדבר יש מעיינות. ומי שנוסע מהצפון הנה, ברוך השם, ארץ ישראל היום, ט"ו בשבט תשע"ה, במקומות שגדלים תמרים, אם הוא רואה 70 תמרים, הוא מצלצל מיד למזכירות המושב לשאול איפה השאר. לא מרגש. ברוך השם, 70, אלפי תמרים אתה רואה מרוכזים ביחד. 70 תמרים? 70 תמרים זה הכניסה. ושם 12 עינות מים ו70 תמרים, ויחנו שם על המים. ואני לא מכיר עוד תחנה אחת, מסע אחד ב-42 מסעות, שהכניסו אותנו לערוץ הטבע. National Geographic. נוף. ספה. חנו על המים. זה טוב. והמעניין הרבה יותר הוא שבפרשת מסעי, ששם אתם זוכרים, זה במקצב של מבזקים. נכון, לא מעריכים בשום מקום, רק בדברים הכי עקרוניים. לא אומרים שבהר סיני קיבלו תורה. כתוב שבאור ההר מת אהרון והייתה מלחמה עם הכנעני, נקודות קטנות שהן כל התורה. שם חוזרים על נשיונל ג'אוגרפיק. ובעילים 12 עינות מים ו-70 תמרים. ויבואו מדבר סין וייסעו ויבואו וייסעו ויבואו. לא מסופר על המן. אבל זה חשוב מאוד לדעת שהיו שם 12 עינות מים ו-70 תמרים. באמת. זה דבר פלאי פלאות, צריך להבין את זה, זה כל כך עמוק. איזו מחלה, מה צריך לאזן, והאזנתה למצוותיו, מה זה לחנות על המים? רש"י אומר, שם שם לו חוק ומשפט, רואים את רש"י? פסוק כ"ה, שם שם לו במערה נתן להם מקצת פרשיות של תורה שיתעסקו בהם. שבת ופרה אדומה ודינים. בפשטות דינים זה פרשת משפטים. לא כל כך קצת. ושם ניסה הוא לעם. וראה קשי אורפם שלא נמלכו במשה בלשון יפה. בקש עלינו רחמים שיהיה לנו מים לשתות, אלא נתלוננו. כלומר, כמו שאומרים לילדים בצדק, גם לנו צריך להגיד את זה לפעמים, אתם יודעים מה הייתה הבעיה? לא דיברו יפה. לא דיברו יפה. כנראה שיש קשר בין מה שלא דיברו יפה לבין כל מה שלא הבנו. כנראה שיש קשר בין זה שהם לא דיברו יפה, אם זאת הבעיה. אם הבעיה שבה מתמקדת התורה זה שלא דיברו יפה, צריך להבין קודם כל מה לא יפה הם דיברו, ואיך זה קשור לכל הסיפור. איך הפתרון של החוק והמשפט, של המים המתוקים, מה הפתרון פה לבעיה שלהם? זה בעילים. אני עדיין במראה. עוד מעט נגיע לעילים. מבטיח. עוד מעט נגיע לעילים. אם היו מבקשים יפה, היו מקבלים את זה מה שיש בעילים. נגיע לעילים עוד מעט. אתם יודעים, מה הם לא ביקשו יפה? בואו נתמקד רגע, מה הם אמרו? רש"י מגדיר. יש כאן שתי בעיות. לא נמלכו בלשון יפה במשה, מה הלשון שהם היו צריכים? בקש עלינו רחמים שיהיה לנו מים לשתות. אלא נתלוננו. אז יש כאן שתי בעיות. אחת של מידות, איך אתה מדבר? אתה מתלונן. הבעיה היא לא שאתה מתלונן על משהו לא נכון. הבעיה השנייה היא שדיברו על משה במקום להגיד למשה בקש עלינו רחמים, כלומר לא החזירו את זה לקדוש ברוך הוא. לא החזירו את זה שהמים לא קשורים בכלל למשה. וילונו העם על משה לאמור מה נשתה. אתם יודעים, כשאתה מקטר על מערכת, אז אתה מקטר על מנהיגים, אתה מקטר על מערכת, ונדמה לך שאין מים כי הוא שומר את המים אצלו איזה פרשה שצריך לבדוק עוד פעם עכשיו. אני יודע מה זה, אם זה מבקר המדינה צריך לשאול. הוא שומר את המים באיזשהו מקום. יש לו מים, הוא בטח שומר אותם. במעון. שומר מים. בפרשת המן, משה יגיד את זה מפורש. לא עלינו תלונותיכם. מתדפקים על השם. ואנחנו, מה? למה אתם מתלוננים עלינו? אתה צריך להבין, זה שני דברים, זה מאוד עמוק. הדבר הראשון, זה הצורה של הדיבור. בקש עלינו רחמים. הדבר השני, וזה כנראה הולך ביחד, זה אתם מדברים על משה ולא מדברים על הקדוש ברוך הוא. שני הדברים נמצאים פה. מה קרה כשהם הגיעו לאילים? מה קרה בהאזנת למצוותיו? זה דבר מדהים. לא כתוב פה שכאן הם התחילו לקיים שבת. זה פשט, פשט, פשט. תשימו לב, רשי לא אומר שהם התחילו פה לקיים את המצוות. לא כתוב שהם התחילו לקיים פרשת פרה אדומה, גם לא היה להם על מה. לא כתוב שהם התחילו לקיים פרשת משפטים, רוב רובה לא רלוונטי ליהודים שבאים למראה מים סוף. אין להם מה לחפש עם זה. עם רוב, עם רוב הפרשיות אין להם בכלל מה לחפש שם. אז מה כתוב? כתוב, תראו את רשי, ששם נתן להם משה מקצת פרשיות של תורה שיתעסקו בהם. כאן המציא משה רבינו את הרעיון, שבו ללמוד. אתם נביאים גדולים, ראתה שפחה על הים מה שלא ראה יחזקאל הנביא. אבל גם הנביא הגדול ביותר, שנמצא באמונה הגבוהה ביותר, כנראה שיכולה להיות בעיית מידות מאוד קשה, שהפתרון שלה יבוא ממשהו לגמרי אחר. הוא ממתיק את המים, כי הקדוש ברוך הוא מורה לו עץ. חז"ל אומרים שזה עץ התורה ועץ החיים, אבל צריך להבין מאיפה זה מגיע. כל מציאות מרה יכולה להתמתק. כל מר בתוך תוך תוך תוכיותו יש מתיקות. בתוך היבשה יש מים. לכן זה יבשה. עוד מעט הם יגיעו לתמרים. תמיד אנחנו מדגישים שהתמר פירושו תם מר. התמרים הם העצים שגדלים במציאות הכי מרירה שיש. הם גדלים במדבר. והמתיקות נובעת מהם. הם הכל מתיקות. זה לא מתיקות שצריך לכתוש אותה כמו הזית שקודשים אותו ומגלים שמן. זו מתיקות זווה. התמר זו דבש. זה לא על ידי קדישה. זה לא על ידי איזושהי, זה בתוך תוך תוך תוכיותו צריך, אבל צריך בשביל זה צדיק התמר יפרח. משה רבינו מקים שם את בית המדרש. כמה זמן הם היו במראה? אני לא יודע. אני יודע שלמדבר סין, לתחנה הבאה של המן, הם הגיעו בתתוו אייר. למראה הם באו שלושה ימים אחרי קריאת ים סוף. בקריאת ים סוף הם היו בשביעי של פסח, כף א' ניסן. אז במראה הם היו בכף ד'. יש שלושה שבועות. אני לא יודע כמה מהזמן הזה הם היו באילים. אתם יודעים מה אומרת, מה אומרים חז"ל פה? רשי כן אומר, וראיתם כמה רשי לא אומר שום דבר שהוא לא פשט. ושם 12 עינות מים אומר רשי כנגד 12 שבטי ישראל. ו70 תמרים, 70 זקנים. למה עכשיו רשי כן אומר את זה? כי אין שום דבר אחר בפשט. מה הפשט? מה אתה מתפעל מ70 תמרים? מה מדהים ב-70 תמרים? אין שום דבר מדהים שליד מעיינות גדלים 70 תמרים. ודאי לא משהו שמצדיק שהסיפור הזה יהיה מסע. והוא יהיה הדבר היחיד ב-42 מסעות שיזכירו בתור מסע עם איזה אירוע מדהים, 70 תמרים. וויחנו שם על המים. חז"ל אומרים שהלכו שלושת ימים במדבר ולא מצאו מים ואין מים אל התורה, אבל במחילתא דרבי שמעון בר יוחאי כתוב ויחנו שם על המים. והביא אותם משה ל-70 תמרים ול-12 עינות והכנה אותם על המים, ושם עסקו בפרשיות שניתנו להם במראה. שמעתם? באילים היה להם סמינר 3 שבועות. ומה עשו שם? שם כל אחד גילה שהוא בעצם מעיין מששת ימי בראשית, ויש לשבט שלו מעיין. אתם יודעים מה ההבדל בין שבט למעיין? שבט זה טו בשבט, שבט זה עץ. שבט זה טו בשבט, טו בשבט, שבט, שבט, שבט. שבט זה ענף, אבל שבט זה ענף שאתה לא רואה בו שום סיכוי לכלום. הוא מת, הוא שרק. ו-12 עינות מים, הם כבר הלכו ב-12 מים. כשהם הלכו בים, הם הלכו ב-12 שבילים. רק עכשיו. ללכת ב-12 שבילים בתוך הים ביבשה זה דבר פלאי. כי בתוך הים זה הכל נסתר, ללכת ביבשה בתוך הים זה ממש וידגו לרוב בקרב הארץ. זה ללכת כמו הדגים במים, אבל בקרב הארץ. זה לראות בניגלה את כל הדבר המופלא, זה נפלא. אבל זה עדיין מים מלוכים, זה מים שעוד רגע יחזרו. ופתאום הם מגלים שבעצם יש 12 עינות מים. ויש שם 70 תמרים. ושם הם לא עשו כלום חוץ מדבר אחד, חנו על המים. אתם שומעים את רשב"י? וכשהם חנו על המים, הם למדו תורה, והם למדו 3 שבועות, אנחנו בדרך להר סיני. מה זאת המחלה שהייתה במצרים? כל המחלה אשר שמתי במצרים, רואים את הפסוק שנייה ביחד, בפסוק כ"ו. אם שמוע תשמע לכל השם אלוקיך, והישר בעיניו תעשה, והאזנת למצוותיו ושמרת כל חוקיו. כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך, כי אני השם רופאיך. רש"י מוטרד קודם כל מהסיפה. לא הבנתי, כמו הדודה מהסיפור. לא הבנתי. אם אתה בריא, אז בשביל מה אתה צריך רופא? כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך, אז לא צריך רופאיך. תראו איך רש"י עונה על זה. רש"י עונה מדהים. לא אשים עליך, נראה את רש"י כולו על פסוק כ"ו. אם שמוע תשמע, זו קבלה שיקבלו עליהם. תעשה עשייה, והאזנת תתה אוזניים לדקדק בהם. כל חוקיו דברים שאינם אלא גזירת מלך בלא שום טעם, ויצר הרע מקנטר עליהם, מה איסור באלו? אז יש כל חוקיו ויש את המשפטים. לא אשים עליך, עכשיו תראו איך רש"י עונה לשאלה. ואם אשים, הרי אם אתה לא שם אז למה אתה צריך רופא? ואם אשים, הרי היא כלא הושמה. מעט פעמים רש"י אומר מדרש לפני הפשט, כאן. ואם אשים הרי היא כלא הושמה. אתה תגיע למדרגה כזאת שגם אם אשים מחלה, זה כאילו לא הושם בכלל. למה? כי אני השם רופאיך. זהו מדרשו, ולפי פשוטו, פשט, 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 כי אני השם רופאיך, ומלמדך תורה ומצוות למען תנצל מהם. כרופא הזה האומר לאדם, אל תאכל דבר זה, פן תבוא לידי חולי זה. וכן הוא אומר, רפאות תהי לשריך. אתם יודעים איך כתוב ברש"י פה? אתם יודעים מה הבסיס של רפואה? כל אחד מאיתנו יודע, איזון, להיות מאוזן. כשהכל מאוזן, אתה בריא. והאזנת למצוותיו. זהו איזון מצוות. עם ישראל בא עכשיו ממצרים. מה היה במצרים? במצרים היה מישהו שהיה לו את המפתח למים. קראו לו פרו. היה לו את השיבר ליאור, ולכן כולנו היינו עבדים, והיה בית עבדים אחד גדול. עכשיו יוצאים ממצרים. והאיש משה גדול מאוד בעיני העם, בעיני המצרים, בעיני כולם, והגודל רק הולך וגדל, ויאמינו בהשם ובמשה עבדו, ופילי פלאות, ועוברים את שירת הים. אז עכשיו, אולי למשה יש כוח. אולי יש לו כל מיני כוחות, בכל זאת הוא יכול לעשות משהו. בעברית אחרת, אולי אין הדבר תלוי בי? אולי גם הגאולה לא תלויה בי? אולי אני תלוי ב... וילונו העם על משה לאמור, מה נשתה? שם ניסה הוא. ראה קשי אורפם, אתם יודעים מה זה קשי אורפם? המחלה שהייתה במצרים זה הכבדת לב. ואני אקשה את ליבו. המחלה של מצרים, המחלה המצרית, המחלה היא כובד לב. זאת המחלה. המחלה היא לא להאמין בעינות מים ו70 תמרים. המחלה היא לא לדעת שאתה יכול לבד לגלות שאתה ארץ חפץ של הקדוש ברוך הוא. אתם יודעים לאן הם מגיעים? ממרה לאילים. אתם יודעים מה זה אילים? זה או אילים או כוחות. הם מגיעים למקור כל הכוח. אני לא שומע. אילי הארץ, אילים. הם מגיעים למקור כל הכוחות. וכשהם באים אילימה, הם חונים על המים. וכשהם חונים על המים, הם פשוט שמים סטנדרים ומתחילים ללמוד, ומתחילים לדעת שבתורה הקדושה הזאת, יש את האיזון. את האיזון, את הרפואה. יודעים מה הבסיס לרפואה? אין פרעו. אין משה. ואנחנו מה? תוציאו אותי מהתמונה בכלל. כל אחד זה משה. כל אחד זה משה. הרב סולובייצ'יק מאיר הערה נהדרת. כתוב שכשיצאו ולא מצאו מים 3 ימים, אז תקנו את קריאת התורה. הנוסח המדויק הוא עמדו נביאים שבהם ותקנו. ברמב״ם כתוב עמד משה ותיקן. בגמרא כתוב עמדו נביאים שבהם. מי זה הנביאים? סולד שכומר נפלא. הם היו הנביאים. ראתה שפחה על הים מה שלא ראה יחזקאל הנביא. הנביא שבתוכם תיקן, שלא יעברו 3 ימים בלא קריאת התורה. ואת התקנה שהם תיקנו בתור נביאים, משה רבינו נתן לה את האישור, ולכן הרמב״ם אומר, עמד משה ותיקן. עמדו הנביאים שבתוכם, הנבואה הזאת שלהם הביאה אותם להבנה שאי אפשר לעבור 3 ימים בלי תורה. כי יש ארגז כלים שישאיר אותך כל הזמן באמונה שאתה יכול להיות ארץ חפץ, שאתה הארץ חפץ של הקדוש ברוך הוא, שאתה, אתה, אתה באדמה שלך רק תדע לחרוש, רק תדע לזרוע, ארץ חיטה ושעורה וגפן וטעינה ורימון. עוד מעט נברך. ספרי חסידות מופיע שארץ שבעת עממים צריך להוריש את שבעת העממים. איך מורישים את שבעת העממים? כשאתה מגלה שבתוכך יש את שבעת המינים. עם שבעת המינים שבך אתה מוריש את שבעת העממים. ארץ מורשה. ארץ שאפשר לרשת אותה, ולך יש כוח להוריש ממנה את מה שלא מאפשר לך להגיע. וכל יהודי הוא ארץ חפץ, כי בתוכי יש שבעה עממים, והוא שיעור חזון איש. מה זה שבעה עממים? והבסיס של הכל זה הידיעה שויבואו מרתה ולא יכלו לשתות מים ממרה, איך הרבי מקוצק אומר, כי מרים הם. דרביטר, הם מרים. אז הם רואים מים מרים. כשאין לך את הכוח להאמין בך, אתה מתרכז בכמה ג'ריקנים יש אצל משה בחצר. אלה היו כל התלונות במדבר. וילונו העם על משה לאמור מה נשתה. ואתה עושה את זה באופן של תלונה. למה אני מתלונן בחיים? כי אין מים? מה פתאום? מכיר יהודים שאין להם מים ואין להם לחם והם לא מתלוננים. ואני מכיר יהודים שיש להם בקבוקי וויסקי. והם לא מפסיקים להתלונן. הם לא שמעו שאפשר אחרת בכלל. זאת המחלה של מצרים. זאת המחלה. המחלה שהייתה במצרים זה ואני אכביד את לב פרעה, והוא לא יראה שהקדוש ברוך הוא עושה את הכל. אתם יודעים מתי ראו ישראל את אשר עשה השם למצרים? בים. זה להכביד את הלב. להכביד את הלב זה לרוץ לתוך הים. לרוץ. הסוס שועט. תגיד, אתה לא רואה מזג אוויר סוער? פרשנינו לענייני פרשנינו אומר שרוח קדים עזה כל הלילה הייתה שם. רוח מזרחית שעוד לא הייתה בהיסטוריה. לאף מכה לא קיבלת הכנה כמו לקריאת הים. פעם אמרתי לחבר'ה, היום יש כל מיני קורסים, היום עושים קורסים במנהיגות. אתה מכיר קורסים בכל... יש הרבה קורסים, יש מנהיגים שעברו קורסים. מנהיגי, יש דבר חשוב. אני פעם הצעתי בתור קורס, הרי בקורס לוקחים דמויות ועושים אחרי זה דיון, סוף הסדנה, נכון? יש... אני הצעתי לקחת את קריאת ים סוף ולעשות קורס מנהיגות. בשלב א', להראות בקורס שתי מנהיגויות, שני מודלים. במודל הראשון, מנהיג, שלפני שבוע עבר משבר אדיר. כדאי לעשות את השלב הזה בקורס, אחרי שמדברים על מנהיגות מתוך משבר בסדנה הקודמת. זה השלב, ואז אחר הצהריים לעבור לשלב הזה, ולהביא בתחילת הצילום מנהיג שעבר משבר נוראי. בכל בית במדינה שלו מת מישהו רק בשבוע האחרון, וזה אחרי שנה מזעזעת. חושך שכין, יש עוד כאלה שמתגרדים מטראומה. קינים, אפר, דם, אתם יודעים מה לך. מתחילים בקיעים בתוך ההנהגה. עבדי פרעה פתאום אומרים לפרעה שלח את האנשים. עכשיו מבחן המנהיגות, נכון? מגיעים לשלב הזה בסדנה, זה שלב חשוב מאוד. זה מבחן המנהיגות. המנהיג מגיע. כל התנאים נגדו. רוח קדים עזה. 600 רכב בחור. הוא הצליח לגייס את כולם. הוא צועק אחריי כזה שעוד לא היה בצהל. ופרעו הקריב, אומר רשי מה הקריב? הקריב מה? עוד מעט הוא יקריב את כל המיליונים שלו, את מי הקריב? ופרעו הקריב את עצמו, אמר להם אחריי, אני איתכם, אנחנו יחד, כולנו, היה בחירו, לא היה בחירו, לא משנה. הוא הקריב, והוא רץ ראשון, והם אחריו. הסרט, אם תעשו את זה בתור סדנה בקורס, זה יכול להיות חזק מאוד, אבל לתת לזה שלבים, אפשר לעשות מזה דבר מצוין, אבל לתת לזה שלבים, אופן מרכבותיו, לאט לאט הגלגלים הולכים, נהיה זה, מי יצייץ ראשון? האם יהיה מישהו מהחבר'ה שיקום ויגיד, משוגע! תעצור! זה מנהיג אחד. אגב, הצד השני של האויב מסתכל על הצבא הזה שמגיע, ואתם יודעים איך הוא רואה אותו? אתם לא אוהבים את זה, אני יודע. מה היה במעמד הר סיני, ואיכן שם ישראל, איך? כאיש אחד, בלב אחד. נכון, יפה מאוד. לא כתוב כך, כתוב ואיכן שם ישראל נגד ההר. כאיש אחד, בלב אחד, לא כתוב, זה רש"י. נכון? זה מהרש"ים שכתובים לפני שהיה פסוק. נכון? יופי. מעניין שיש רש"י אחר שלא כולם זוכרים. וישאו ישראל את עיניהם, ויראו, והנה מצרים נוסע אחריהם. אותו רש"י. אגב, אותו מספר מילים. בלב אחד, כאיש אחד. זה חלק מהסרט, בקורס. לראות את המנהיג, מצליח לקחת בדבוקה אחת את כולם. מדהים. זהו, לעשות עצירה, הפסקה שנייה, שתייה. לא, לא, לא לפתוח אורות, לא לדבר, להמשיכים מיד, כי זה מתודית. צריך מיד להמשיך. ועכשיו מביאים את המנהיג השני. עומד מנהיג, זקן לבן, עם שלם מאחוריו מחולק לארבע כיתות. לים, למדבר! זה כמו שטיבלך. והמנהיג עומד, ובמקום לצעוק אחריי, מתחיל, אתה קדוש, ושמך קדוש! והקדוש ברוך הוא אומר לו, די, 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 מה זה פה קרלין? תרגע, די, לא לצעוק. מה זה שטיבלך? מה תצעק אליי? דבר אל בני ישראל! זהו. זהו. בשלב הזה לעצור, לעשות הפסקת תה, ולבקש לכתוב מי נראה לכם מנהיג, ומי נראה לכם... רב בפנסיה. מי נראה לכם מה? נכון? טוב. זהו, ואז להביא את המשך הסרט. להמשך הסרט, הסוסים נוסעים וגלים וזה. כמה שאתם יכולים, כמה שזה צמחוני בסרט, להחליט. ולהביא את המשך הסרט על משה. ולחזור לשאלה, מי נראה לכם מנהיג? איי, זה גבלת. אומר המשך, חוכמה, דבר אל בני ישראל וישאו. ט"ו בשבט הגיע. דבר אל בני ישראל וישאו. שואל רבי מאיר שמחה מדווינסק, מה ישאו? לאן ישאו? מה ישאו? הם עוד לא יודעים את שבי. הם בחמישי. מה ישאו? למים. מה ישאו? תן שנורקל, ישאו. לאן ישאו? אולי דרך אגב ישאו הכוונה היא לעוף. מי אמר לך שישאו, אלא אם כן אתם כבר נמצאים ביתרו. אבל אם אני עוד במקום, אז לאן ישאו? מה אפשר? וחוץ מזה, תגידו לי, הבעיה המרכזית עכשיו זה שמשה צועק? כלומר, הוא ישנה את הווליום, הכל יסתדר? זו הבעיה. אומרים לחזור למצרים והבעיה היא שהוא צועק? כלומר, זה באמת לא מוגזם הסיפור? בוא נטפל אחרי זה בענייני הכל. עכשיו אפשר לזוז? מה אתה אומר בכלל? מה אפשר? ואז הרי הכל נהיה נס בין כה וכה, לא? כי מה היה? ואז פתאום המצרים, מלאך האלוקים ההולך לפניהם הולך אחריהם, זוכרים? מלאך האלוקים ההולך לפניהם הולך מאחריהם, נכון? הוא הולך מאחריהם, וכדי שחזל אומרים שהמצרים זורקים בליסטראות, אז שזה לא יפגע, שזה לא יפגע ישר, אז כמו כנפי נשרים, נכון? והקדוש ברוך הוא אומר כמו הנשר שנושא את עוף שלו מעליו כדי שהוא לא יפגע בו, כך אני עומד ביניכם כדי לקבל את אבני הבליסטראות שזורקים המצרים. וויהום עמוד הענן, ויה את משה את ידו, אז בין כה וכה בסוף נס. לכאורה בסדנה, בסיום הייתי אומר, תשמע, זה, הקורס היה מצוין, פרעו ניצח, רק היו ניסים, מה אני יכול לעשות? תחזיקו טוב, תשמעו את המשך חוכמה, זה גבלת, זה גבלת, זה לא יאמן. אומר המשך חוכמה, אמר הקודש ברוך הוא למשה רבינו, מה תצעק אליי? מה תצעק אליי? זאת אומרת, תקשיב, אתה יודע מה תפקידך המנהיגותי עכשיו? תחזיק טוב. התפקיד שלך במנהיגות עכשיו הוא, תזוז אחורה ומהר. לא רוצה לראות אותך קדימה. תפסיק להפריע. לך אחורה. תן לבני ישראל לנסוע. אל תשאל לאן. הם עם האמונה שלהם כבר ידעו. תן להם לגלות את המשה שבהם. אומר המשך חוכמה, וישא מלאך האלוקים ההולך לפניהם, זה משה רבינו, וילך מאחריהם. אתם שמעתם אותו? משה רבינו שהלך לפניהם, הלך מאחריהם עכשיו. כדי שהם יוכלו להוביל. מישהו שאל אותי השבת, איפה בפרשה מופיע נחשון בן עמינדב? חיפשתי כל הקריאה והוא לא מופיע עם הכניסה לים. אמרתי לו, כל מה שאתה זוכר שיש, זה לא פסוקים, זה רש"י. גם לא תמיד. מה שפסוקים אתה לא זוכר. נכון? מתי מת משה רבינו? זין אדר. כי זה לא כתוב בפסוק, לכן כולם יודעים. נכון? ברור. מה היה בראש חודש ואת? ראש השנה לאילנות, לשיטת בית שמה. נכון? ואז התחיל משה רבינו להגיד את כל משנה תורה, בהשתי עשר חודש, באחד לחודש. נו, זה למה לדעת, זה רק כתוב. זה כלל. אתם יודעים איפה כתוב הנחשון מן עמינדב? בדבר אל בני ישראל וישאו. תגלה להם שכל אחד הוא נחשון מן עמינדב. תגלה להם שהקדוש ברוך הוא מאמין בהם. תגלה להם שהם מאמינים בו. כדאי הם והאמונה שהאמינו בי ויצאו שיקרה הים בפניהם. דבר אל בני ישראל ותגיד להם אתם מובילים. אתה יודע מה תגלה אז? 60 ריבו בחינות משה נכנסים לים וים נבקע. אחר כך אני אבקש ממך נטה את ידך על הים. אחרי כל אלה אני אבקע את הים. חזרה לקורס מנהיגות. זה מנהיג. יש מנהיג שממשיך לרוץ לאבד את עצמו ואת עמו לדעת. אגב, לא כי הוא לא מאמין, הוא מאמין גדול באגו שלו. מאמין עצום. יש לו קונספציה, ואנחנו לא ניתן למציאות לטשטש את העובדות, אל העובדות את המציאות. אני לא זוכר איך הם אומרים כשהם מתחילים את זה. זה מתבלבל להם לפעמים. לא ניתן לעובדות לטשטש את העובדות. אני כבר לא זוכר, זה יוצא להם, לא מסתדר כל פעם. ויש מנהיג שהדבר היחיד שהוא עושה זה צועק אל הקדוש ברוך הוא ומבקש להוריד לעולם, להמשיך לעולם אלוקות יותר ועוד ועוד ועוד, ואז אומר לו הקדוש ברוך הוא, מספיק, יש מספיק שהורדת, השפעת מספיק, המשכת מספיק, לך אחורה, דבר אל בני ישראל, הם כבר ייסעו עכשיו. והוא הולך אחורה. כל זה יכול להחזיק הכי חזק. אבל מה עושים ביום יום כשהולכים שלושה ימים במדבר? מה עושים? איך ממשיכים את זה? צמאים. לא נורא שצמאים. אבל עוד פעם אפשר לחשוב שהמפתחות אצל משה ולא אצלי. עוד פעם אפשר לאבד את האמונה. עוד פעם אפשר לאבד את הכוחות הגדולים ולחזור למחלה של מצרים. למחלת האגו. למחלת אבי כבדה בפרעו. למחלה שהכל תלוי בעצם רק בי, לא כי זה תלוי בי, כי אין לי שום דבר, אז ממילא אני יכול את זה ואת זה, ואם לא, אז אין לי כלום. זה משה, זה פרעו, זה סוס ורוכבו. כל סוס תלוי ברוכב שעליו. מחלה של מצרים זה המחלה של מי השם אשר ישמע בקולו. המחלה של מצרים זה לא ידעתי את השם. זאת המחלה אשר שמתי במצרים. את המחלה הזאת, המחלה הנוראית הזאת, זאת המחלה שמייבשת את כולנו, זו המחלה שממיתה אותי. המחלה הנוראית הזאת מתחזקת ככל שהמצב החיצוני טוב יותר. את המחלה הזאת בא להוציא מאיתנו משה רבינו, ראיה מהימנה, הרואה שמפרנס אותנו אמונה, את האמונה שלנו בנו. והוא לוקח אותנו לאילים, ושם 12 עינות מים. ושם 70 תמרים, אומר רש"י, חייב להיות שהפשט הוא רעיון. לכן הוא בכלל לא אומר פה רבותינו דרשו. ושם ויחנו שם על המים. אז אתם חושבים שעכשיו זה נגמר? אז הולכים למדבר סין, ויש עוד ניסיון. ועוד ניסיון. ואלה החיים. אז ט"ו בשבט הגיע הראשון עם התמרים ועם המים, זה בשבת ט"ו בשבט. זה בשבת שירה. אז ט"ו בשבט הגיע. ט"ו בשבט הגיע, זה לדעת שבאילנות הכל הולך אחר הכנתה. מה זה משנה אם כבר יש פרי או אין פרי? יש פרח? יהיה פרי. יש פרח? קצת משהו? מתחיל פרח? מתחיל טיפ טיפה להריח את הפריחה הזאת? יהיו פירות, חבל על הזמן. מה צריך לעשות? ארץ, ארץ, תחרוש, תזרע, בעיקר תאמין. בוא נאכל קצת, נו. נאכל קצת, נדבר על שבעת המינים, נשיר, לחיים, 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 נו. צמה לך נפשי, צמה לך נפשי. לחיים, לחיים, לחיים. העולם בורא פרי העץ. Yeah.
ויוזך וכבודך תדי הידם וידוי דום תדי הידם וידוי דום יודוי דום תדוי דום
ay 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 ba ba ba
didi lekha nidu
didi nidorori nidu Na 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 Re 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 Di 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 do Do di di do Oy 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 Ay 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 Hey man I guess khazi tikhar is יישר כוח, יישר כוח. נו, ככה בתווך, בין דבר לדבר. מתחילים את הברכות. אז מתחילים את הברכות בחיטה ושעורה. אתם יודעים ששבעת המינים זה באמת כמו שאמרנו מקודם שבעה הכוחות שיש בכל אחד ואחד מאיתנו. כשאני אומר שהקדוש ברוך הוא קורא לכל אחד מאיתנו ארץ חפץ, רבי יעקב של מריחם, אז קודם כל גם בפשט הקדוש ברוך הוא קורא לארץ ישראל שלנו שזכינו להגיע אליה אחרי 2000 שנה, ארץ זבת חלב ודבש, ארץ חפץ. ומותר להגיד בכל רם שצריך לדעת אם אנחנו מאמינים בזה שזה ארץ השם או לא מאמינים. זה יכול להיראות חפצה. צריך לדעת שאם מאמינים בארץ, כמו שמאמינים בארץ חפץ, אם מאמינים בארץ, אז הרבה מאוד שאלות נופלות. עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם אנחנו מתברר לנו מחדש, כל פעם מחדש, אני אומר על זה מעט, זה כל, אני אומר מעט לא כי זה לא חשוב, כי זה כל כך ברור וכל כך צריך להתחזק בזה. חקלאי צריך לעשות הכל באדמה. מי שמכיר חקלאים, אני זוכה בשנים האחרונות לגדול בין חקלאים. הדבר המרכזי שחקלאי מכניס באדמה זה אמונה. בלי אמונה, אמר לי פעם חקלאי, בלי אמונה זה סקיות בסופרמרקט. הדבר המרכזי שאתה מכניס זה אמונה. זה הכל, ירד גשם, לא ירד גשם. אמר לי, כשאני מסתכל לטווחים ארוכים, חקלאי זקן פעם אמר לי, כשאני מסתכל לטווחים ארוכים של 30 שנה, 40 שנה, 80 שנה, זה חקלאי ככה, מעמק הירדן. ישבתי פעם עם חבורה כזאת, יש חבורה של הזקנים שאני זוכה לשבת איתם. מקימי הארץ הזאת. הם אמרו לי כמה פעמים, משפט מאוד נכון, מי שהחזיקו מעמד היו אלה שהאמינו באדמה. אתם אומרים, החבר'ה מגנוסר וממגדל, אלה שהאמינו. אתה יכול לבנות על גשם והוא לא יורד ואתה כן בונה. כמה מהר אתה עובר מאדמה לתעשייה, זה תלוי באמונה שלך. נטו. כשנדבר איתם אני מרגיש שזה מבחן האמונה האמיתי. זרעים זה סדר אמונה. כולנו חקלאים בארץ הזאת. או שאנחנו מאמינים בה, או שאנחנו בונים ריאלית על זה שזה כך וזה כך וזה כך וזה כך וזה כך וזה כך. מי שמאמין ריאלית, זה אגב סתם ביטוי יפה להאמין ריאלית. זה בקיצור לא להאמין, רק זה נשמע יפה להאמין ריאלית. זה נשמע יותר, זה יותר טוב. אני מאמין אבל אני ריאלי. זה נשמע יותר נכון. שכחתי איך אומרים את זה. אני מאמין, אבל אני ריאלי. אני בסדר גמור. לא חייבים להאמין, אבל אל בלבל במוח. כלומר, אם אתה, זה תרתי דסטרי, מותק. כלומר, אם הריאלי הקובעת, אז אתה לא מאמין, נשמה. אני מאמין שאתה מאמין, אבל אל תגיד שטויות. כלומר, אני באמת מאמין שאתה מאמין, כי אני מאמין שהריאלי היחידה פה זה להאמין. אתם יודעים שזקני צפת היו אומרים שצפת כבשנו עם נס ועם קצת טבע. הטבע היה שאמרו תהילים, והנס היה שהפלמח הגיע. ככה נכבשה צפת. זה שהפלמח הצליח להגיד, זה היה נס עצום. והיה טבעי, מה עושים בצפת? עוד לפני שהיה צפת כבר, עוד לפני שהיה תהילים אמרו בצפת תהילים. תמיד אמרו בתהילים, מה עושים בצפת? אמרו תהילים. אז גם שוב, נש וקצת. אז זה להאמין בזה שאנחנו פה, להאמין בזה שאנחנו פה, כי הקדוש ברוך הוא שם אותנו פה, ובעזרת השם אין אפשרות אחרת. אין אפשרות אחרת. זה עסק שלו, זה לא עסק שלנו. זה ביזנס שלו. ולא לפחד להאמין, 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 לא מילים, לא מס שפתיים פוליטי. נטו, נטו. זה ההבדל בין מחנך ללא מחנך. מחנך הוא נטו מאמין. הוא ריאלי. כי חקלאי רציני הוא חקלאי ששם את הדברים בזמן וקם בבוקר והכל, הוא לא יושב במיטה ומאמין. הוא ראיתם את האצבעות שלהם עד גיל 90. הוא חי, הוא נושם אדמה, הוא יודע מה זה. הוא ריאלי לא כי הוא... הוא ריאלי כי האמונה מחייבת אותו שהוא ייכנס לים, אז הים ייבקע. זאת האמונה, הוא ייכנס לים, הים ייבקע. הים לא ייבקע בלי שהוא ייכנס לים. אמרתי פעם למישהו שהכל זה התערותא דלתתא. הכל. ומה בעיקר עושה התערותא דלתתא? התערותא דלתתא היא מעוררת את הכל למעלה. התערותא דלתתא, שאתה מתעורר, נחשון בן המין אדם. נו, אבל לפעמים אנחנו נרדמים. נרדמים, נרדמים. אז מה צריך הקדוש ברוך הוא לעשות? דיברנו על כיצד מרקדין לא מזמן, לפני הקלה. אז מה צריך הקדוש ברוך הוא לעשות? אז הוא צריך להעיר אותנו שנתעורר. אתם מכירים את זה? הוא נותן לנו איזה צ'יק שנתעורר. כשהתינוק רוצה לנוק, אז הוא בהתערות הדלתתא מייצר חלב אינסופי. אינסופי. אבל מה, אמרתי לכם בזמן האחרון, באיזשהו שיעור שדיברנו על הדוד, התינוק באמת רוצה תינוק. אני לא יודע אם יש עוד שפה בעולם שקוראים לבייבי תינוק, ציווי. תינוק, יא חתיכת תינוק, תינוק כבר. אתה לא עושה כלום, מה אתה עושה? ישן פה, תינוק, נודניק. לא יודע אם יש עוד שפה שכך אומרים, רק הישראלים יכולים. בצדק, או שתינוק או שאתה סתם נודניק, לך הביתה. אתה לא תינוק, איך אני אתן חלב? אם תינוק, אתה לא יודע כמה חלב יהיה. נו, הכל טוב. אבל מה אמא צריכה לעשות? אז אמרתי לכם, אמא צריכה להילחם בשני אויבים. אויב אחד, זה הבעל שנרדם באמצע. והוא אומר כל הזמן, זה בסדר, זה מחר. אני לא זוכר, אבל ככה אני זוכר את השלב הזה. בשלב ההוא אני כבר לא זוכר מה היה הלאה. והאויב השני זה התינוק עצמו, שהוא עייף כי הוא לא מקח את הגנים ממני. אז גם הוא לא, אז מה עושה אמא? ההתמודדות איתי זה תסתום את הפה. שקט, כמה שיותר טוב, זהו. כשאני ילד טוב, אז בעזרת השם אחרי זה אני צריך לעשות את כל מה שצריך אחר כך. וזה קוראים מכובד באחנוסה ואויצוי. שני כיבודים. שני כיבודים. זה מחולק לשניים, כי לפעמים נותנים את אותו כיבוד באותו, זה שני כיבוד, אפשר, זה פה זה מחולק. והאויב השני, שזה התינוק, מה צריכה אמא לעשות איתו? לעורר אותו. לרקד לפני הקלה, לשכנע אותו. אז אמרתי לכם פעם, זה נקרא התערותא דלתתא והתערותא דלתתא. כלומר, התתא, המלמעלה, מעורר את הלתתא שהוא התעורר. אבל הכל ההבנה שזה בא משם, ואני מייצר את זה. ואני מייצר את זה אין סוף, אני מייצר את זה. ואז אני לא צריך לא אבקות ולא חלב ולא שטויות ולא... אני מייצר את זה. אה, מורדי. ט"ו בשבט, אני אזכיר לכם, הזכרתי לפני הרבה שנים, והזכרתי את זה באדיש שהיינו עכשיו. אתם זוכרים את הסיפור עם הרב ניסים זכר צדיק לברכה? זה מתאים לט"ו בשבט כל כך. איי, זה דבר מתוק, אחרי זה צריך לחיים אבל. הרב ניסים זכר צדיק לברכה היה הראשון לציון. והגיעה קבוצה, כמו שישבתם עכשיו, הגיעה קבוצה של תורמים גדולים. זה היה אחרי מלחמת ששת הימים. הגיעה קבוצה של תורמים גדולים מאוד מארצות הברית, מאירופה, ככה. וביקשו מהרב ניסים, זוכרים שסיפרתי לכם את זה? ביקשו מהרב ניסים, הם רצו לפגוש ככה את כל ה... והם רצו גם שיביאו להם... הרב ניסים זה היה טוב למה שהם רצו. הם רצו משהו אותנטי כזה, שנראה מתאים. כלומר, נראה מהעידה, משהו שמור כזה. אם יש... חיפשו אם יש את זה בניילון, בכלל מצוין, אבל אם זה גם נושם, זה גם טוב. העיקר שיהיה אותנטי. אמרו, יש משהו יופי, זה גם יש כובע, יש... מצוין, מצוין. טוב, נו, פילה פלויים. בא רב ניסים, רב ניסים היה יהודי פיקח מאוד, אבל פחדו, אני יודע מה הוא יגיד להם, מה הוא לא יגיד להם, זה הרבה כסף. אז בעיקר הזהירו אותו מה לא להגיד. ובעיקר, בעיקר זה שאתה תראה שהתמונה תהיה טובה. אז כן. רב אברום, זכר צדיק לברכה, רב אברום שפירא, תמיד שהייתי מזמין אותו לבוא, אז הוא היה אומר לי, הרי אתה לא רוצה אותי. מה אני צריך? חבר'ה לא יקשיבו. כל מה שאתה רוצה זה את הזקן. כך, תחזיר. אתה רוצה את הזקן שיגידו שהייתי. כך, תחזיר. רק שהרבנית לא תשמע, ככה. רק שהרבנית לא תשמע. כך, תחזיר. אז הרב ניסים רצו, אמרו לו, בעצם היה טוב שאתה, אבל... נו, הוא מגיע, יושבים כל החבורה הזאת, זה אחרי ששת הימים, אז הגיעו, הסקיינים פה זוכרים את זה, המיראז'ים, המטוסים שהגיעו אז מצרפת, וכל ה... ומתחילים לספר לו מי החבר'ה שם, והוא אומר, מתפעל, איזה הכרת הטוב יש לנו אליכם, והכל. ואומרים, נו, שיגיד איזה דבר תורה, משהו, בכל זאת... אז הוא מתחיל ככה, אתם סיוניים? אוי ובוי, החבר'ה המארגנים חשבו, העסק נפל עד הסוף. אתם סיוניים, הכוונה אתם ציונים. אז הם התחילו להסביר לו, אתה יודע מי מדובר פה? אתה יודע מה שהחבר'ה האלה נתנו? את כל הביטחון, התקציב של הביטחון, 60% נמצא פה בחדר הזה. וברמז, כאילו, תפסיק עם השאלות שלך, תגיד משהו... משהו על ההפטרה, ותלך, כמו, לא באנו עכשיו לעשות פה, אתה מועל בתפקיד. נו נו, אז הם אמרו לו שהם מביאים את הביטחון, והוא התפעל ואמר, פשש, באמת, זה כל כך חשוב להציל נפשות ולהציל את עם ישראל, פשש. טוב, תגיד כבר דבר תורה. אז הוא מתחיל, אתם ציוניים? חשבו אולי לא עובד ביטחון, התחילו להסביר לו על הבריאות, מה הוא תרם, מה הם עשו שם להקים את... נו, וואו, נתן להם שיחה, כמה זה חשוב, רפואה, ושהם מעוררים ומחזיקים. יופי, תגיד כבר משהו, אתם ציונים? הם כבר השתגעו, ואז הוא ראה שהם לא מבינים, אז הוא אמר, אני אסביר לכם. כתוב שארץ ישראל זה ארץ זבת, חלב ודבש. לאמא יש אין סוף חלב. ארץ ישראל זה אמא. יש לאמא אין סוף חלב, אבל בשביל שהיא תוכל לתת את החלב, צריך שיהיה פה תינוק. אם התינוק לא נמצא, היא לא נותנת. רק אם התינוק שלה בא, היא נותנת לו חלב. למה אתם לא פה? אם הייתם פה, לא היה צריך שתתרמו. אז למה צריך שיתרמו פה? כי אתם לא פה, אז למה אתם תורמים כל כך קצת? ואז הבינו איך עושים פאונדרייזינג. לפילי פלאות. זה אמונה. למה אתם לא פה? אמא נותנת חלב. כמה שצריך היא מייצרת. אבל צריך רק אמונה שזה ככה. איי, אז זה על הארץ ועל כל אחד מאיתנו שזה ארץ. ובתוך כל הברכות, מה עוד להוסיף? להוסיף רק שכל מה שאנחנו עושים זה בלילה הזה, וכל הלילות זה לברך, לברך, לברך. הלילה הזה הוא... זה לא יום של נטיעות, כמו שיש כל מיני אנשים שחושבים. זה נחמד, אבל זה לא התקופה, זה לא... זה ממש לא אידיאלי. זה טוב. מה, כן, כן, כן. אגב, הדבר היחיד שדומה בין שנת השמיטה בט"ו בשבט לכל השנים, זה שבט"ו בשבט לנטוע זה תמיד כמו בשמיטה. אבל זה סתם אני אומר. כלומר, זה לא התאריך בכלל, זה לא משנה. אבל זה טוב, זה מקשר לארץ, זה מאהב, זה... מה כן? הכנתה והכוח לברך, לברך. כתוב בספרים קדושים שבט"ו בשבט מתפללים שיהיה לו אתרוג נאה לסוכות. בית הלל הרי אומרים שט"ו בשבט זה ראש השנה על האילנות. בית שמאי אומרים שא' שבט, נכון? דיברנו על זה טיפ טיפה. כתוב בירושלמי שבכלל הסיבה ששבט זה ראש השנה על האילנות, כי 4 חודשים זה הזמן שמה שגדל על המים של 4 חודשים הראשונים של השנה עוד שייך למים של שנה שעברה. מאחרי 4 חודשים זה כבר שייך למים של השנה הבאה. כך מסביר הירושלמי, בלי קשר לבית הלל ולבית שמאי. 4 חודשים. 4 חודשים זה תשרי, חשוון, כסלו וטבת. נו, אז מה המחלוקת בין בית הלל לבית שמאי? אם מחשבים את 4 חודשים האלה מראש השנה, או שמחשבים אותם מסוכות. בחג נידונים על הכל, גם על המים. בראש השנה נידונים בכוח על הכל, על הכל. אבל בפועל, זמן שמחתנו בניגלה בפועל, זה בסוכות. בית הלל אומרים שאת 4 חודשים סופרים מהרגע שבו אנחנו נמצאים בחג האסיף, מהרגע שבו אנחנו אוספים את תבואת זרחה יוצא שדה, השדה שנה שנה. את 4 חודשים לא סופרים מהרגע הגדול של התפילות, אלא מהרגע שבו אנחנו חיים את זה, חיים את זה, נושמים את זה, שמחים את זה. אז אחרי חיטה ושעורה, הדבר הראשון זה הגפן. והגפן זה היסוד הראשון לגרש את כל העממים. הגפן זה השמחה. זה שמחה, 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 שמחה. הגפן זה הכוח. הגפן זה הלחיים. הגפן זה הדבר היחיד שיכניס נוח לתיבה בלי אישור. הוא עשה רק דברים שהוא קיבל עליהם אישור. הוא עשה את הכל כאשר ציווה הוא השם. אבל הוא נקח איתו גפנים ונטע בהם קרם. יודעים למה? כי נוח המאמין הגדול אמר, אני אכנס לתיבה ומהחלון אני אראה עולם שלם נמחה. כשאני אצא מהתיבה, מי ישתה לחיים? מי ידאג שישתו לחיים כשנצא מהתיבה? אז הקדוש ברוך הוא אמר לו הכל, והוא עשה רק מה שהקדוש ברוך הוא אמר לו. אבל את זה הקדוש ברוך הוא רצה שהוא יבין לבד. אז הוא הכניס איחורים, ונטע קרם. אוי, אבל אז הוא התפספס טיפה, בגלל שגם השטן בא ואמר, נו לחיים. כי שבעת המינים לא נגמרים בגפן. אחרי הגפן באה התאנה. זוכרים מה זו התאנה? ממש במבזקים של שנייה. התאנה זה לבוש. את התאנה לבש אדם הראשון. והתפרו עלי תאנה. אתם ראיתם פעם תאנה בחורף? ראיתם תאנה בקיץ? תאנה? את העץ עצמו? התאנה? זה מדהים. לשבת תחת עץ תאנה, אריאל זוכר? לשבת תחת עץ תאנה. הדבר היפה ביותר זה לשים שולחן, כיסאות, ספות, ולשבת ממש תחת עץ תאנה. כשהעץ חזק, זה בתוך בית. זה אגב דבר פלאי, מניסיון. אתה יכול לשבת תחת עץ תאנה, יקיר זוכר? אתה יכול לשבת, שם נפגשנו פעם ראשונה. אתה יכול לשבת תחת עץ תאנה, כשאני הגעתי למגדל, החדר עבודה שלי היה תחת עץ תאנה. ממש. גשם יורד, והוא יורד שם כמה דקות אחר כך. עד שאתה מרגיש אותו. זה ממש תקרה. ראיתם שלכת בתאנה? אתם ראיתם מה קורה לתאנה בשלכת? ערום לגמרי, לגמרי, לגמרי. גם אתם זוכרים את התסכול לשים עלה של תאנה בסוכה? שהילדים שמים קישוט? זוכרים כמה זמן זה מחזיק? אה? איזה רוח? חצי דקה וזה מתייבש. זה לא נכנס לחג בכלל. זה לא מחזיק בכלל. כשזה מחובר, זה מחזיק וחזק. אתם יודעים מה זה היה עלי תאנה? תופרים עלי תאנה ואתה חושב שאתה מכסה את עצמך וזה בעצם בלוף. זה דבר מדהים. והתפרו עלי תאנה. והקדוש ברוך הוא מלמד אותם איך אפשר לעשות במקום עלי תאנה קוטנות אור. ורבי מאיר היה קורא קוטנות אור באלף. כי חלק משבעת המינים זה מים הלבושים שלי. והרימון... הרימון שאנחנו משולים לו, הרימון שזה כל המצוות, הרימון שכל